Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
נכון מאוד.
אנחנו עושים את זה כבר 210 פרקים?
זה פרק 210.
וואו, זה...
הדוג.
נקניקיה?
כן.
למה?
אנחנו הולכים לדבר על סרט שמתרחש בחלקו במקום שאוכלים בו נקניקיות.
אנחנו הולכים לדבר על Hot Dog the Movie היום?
לא, אבל אולי יום אחד זה יקרה.
Hot Dog the Movie והמבורגר the Movie, וקרוסר, וגוד בורגר, טריפל פרט.
Hot Dog the Movie אגב מרמז לזה שיש Hot Dog not the Movie, זאת אומרת, שזה מוסס על פרנצ'ייז כלשהו.
כן, מוסס על נקניקיה. איפה אפשר למצוא פרקים קודמים של שורה שנייה באמצע? למי שרוצה לשמוע, מסתבר, לא דיברים על כלו, על הקשקש נקניקיות?
אני בטוח שיש לנו הרבה פרקים שבהם אנחנו מדברים על נקניקיות בלי הסנדר.
האם יש פודקאסט בארץ שהוא רק על נקניקיות? חייב להיות, נכון?
אולי, לא יודע.
יש כל כך הרבה פודקאסטים.
איפשהו יש. אז פרקים קודמים שלנו, וגם הפרק הזה מן הסתם, אנחנו מעלים כל שבוע לשני מקומות, ל-iCast ול-archive.org. לשניהם אתם יכולים להגיע על ידי חיפוש שורה שנייה באמצע בגוגל, שורה שנייה באמצע באתר גוגל, כאילו, אל תחפשו את כל זה.
יפה, כן.
כל שבוע אנחנו גם שמים קישור לפרק החדש בעמוד שלנו בפייסבוק. שוב, שורה שנייה באמצע. ויש לנו בלוגים. הבלוג שנקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק, אתה כותב בעלילון.net.
אני כותב בעלילון.net, גם לא יש דף טלטקסט ופייסבוק.
כן.
כן. ואני בטוויטר, בעת תום שפס.
אתה מצייץ.
כן, אני צייצן ידוע.
צייצן שבצייצנים.
לפני שנתחיל את הסרט הראשון, אביעד, יש לנו אזהרה קבועה.
כן, יהיו ספוילרים. אתה ידעת את זה. גיליתי לך קודם שיהיו.
אני אוהב להיות מופתע כל פעם מחדש.
הלוואי לכולנו. אז יהיו ספוילרים, אנחנו נכנסים פה לפרטי עלילה מאוד מתקדמים של שני הסרטים שנדבר עליהם. אז אם לא ראיתם אותם עדיין, ואתם לא רוצים שנהרוס לכם, אז שימו לב מה מופיע בתיאור הפרק. תראו את הסרטים האלה, ואז תחזרו אלינו, ואנחנו נהיה פה כנראה. זה הקלטה, אנחנו שולחים את זה לחלל אחר כך.
נעבור לסרט הראשון להשבוע?
כן.
אנחנו הולכים לדבר על...
Jimmy, I'm just gonna say it. I gotta let you go.
You were just fired.
I was let go for liability reasons involving insurance.
The one-armed bartender.
You need to show a little respect.
Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money.
The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang.
I am incarcerated.
Yeah, we got a plan to get you out. Coca-Cola 600 is the biggest race of the year.
We need a computer whiz.
I know everything there is to know about computers, okay? All the Twitters, I know them.
לוגן לקי, הידוע בעברית בתור
וולברין המזליסט.
הגעת לבדיחה הצפויה הזאת לפניי.
כן, מי שצריך.
אחרי שבוע שעבר עשינו את האבנג'רס בכפור, כאילו את ווינד ריבר, קולד ווינדס, ווינד קולד, ווינד בלייד.
כל אלה נשמעים כמו שם של דמות מהאבנג'רס.
או מהאקסמן. אז כן, אז היום אנחנו, היי, זה סרט ספינוף מלוגן, יקוראים לזה לוגן לקי. הוא פוגש לפריקון, אני מניח.
אוקיי.
אני 99% בטוח שהיה קומיק
שבו... יש לפריקון באקסמן, חייב.
שוולברין נפגש עם לפריקון. אני 99% בטוח. כאילו, האקסמן בטוח נפגשים לפריקון, כי קריס קלמונד שכתב אותם שנות ה-80 היה אובססיבי לכל מיני מיתולוגיות מרחבי העולם. אני לא בטוח אם וולברין היה בקבוצה באותו הזמן.
עשינו קוס ממש מהיר לעלילון.
תודה רבה. כן, עלילון.net, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. לוגן לקי, סרטו של סטיבן סודרברג. היי, החזרה שלו לקולנוע אחרי יומיים?
לא, האמת שלפני 4 שנים כבר עשה חזרה. הוא פרש,
כן.
ואז שנה אחרי זה הוציא סרט, ואחרי 4 שנים הוא מוציא עכשיו עוד סרט. זה כאילו...
מה הוא עושה בינתיים? טלוויזיה וכאלה? כן. תיאטרון בובות?
כל מיני דברים כאלה, כל מיני הפקות. כן,
נכנס למוח של מה שמו?
של ספייק ג'ונס?
כן.
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 סטיבן סודרברג לפני כמה שנים הודיע על פרישה מבימוי, בערך כמו 99% מהבמאים שאומרים את זה, הוא לא באמת פרש.
הסרט נכתב על ידי ריבקה בלנץ', לפי מה שהבנתי היא לא באמת אישה שקיימת.
אני לא יודע, אין שום מידע עליה.
כאילו אין מידע עליה, ואנשים אומרים, זה סטיבן סודרברג תחת שמת, ואני, למה שהוא יעשה את זה?
זה הקטע המפתיע. זה בעצם היה צ'רלי קאופמן, שמתחזה לבדודה שלו, ריבקה בלנט, שהיא גם האחות הבדיונית של אמילי בלנט.
אוקיי.
אולי.
ודה בלנץ, שזה סרט פשע חדש?
דה בלנץ, כן. אין עליה שום מידע, אז זה יכול להיות נכון.
ובסרט משחקים צ'יינינג טטום, סף מקפרלן, ריילי קנו, קייטי הולמס, קטרין ווטרסטון, דווייט יוקם, סבסטיאן סטן, הילרי סוואנק, דניאל קרייג, ובסרט על מרוצים, האיש שלו נוהג, אדם דרייבר.
הפעם הוא לא נהג, אבל הוא עדיין אדם.
הוא מסתובב בבר, אז כאילו יש...
ואיך קראת לריילי קיו?
מה?
אני חושב שביטאת את כל האותיות השקטות שאפשר.
כן.
לפי הכתוביות זה ריילי קיו. אני זיהיתי אותה מאמריקן הני, ופה לשם שינוי לא רציתי לזרוק משהו לעבר המסך.
זה לא אשמתה, זה אשמת אמריקן הני.
היא הסכימה להיות בסרט.
היא לא הייתה צעירה, זה לא היה הסרט הראשון שלה?
היא הייתה בעוד דברים לפני זה, לא זוכר מה.
לא ידעתי. אני לא עוקב אחרי הקריירה של אנשים שתשמעם אני לא יכול לבטא, כמו ארנולד שוורצן גרובר?
בראון שווייגר.
בראון שווייגר, סליחה, כן. החבר של אלי ויזנטל.
כן.
העלילה של הסרט.
כן.
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 יש לנו שני אחים. לוגן, האחים לוגן. ג'ימי לוגן וקלייד לוגן. ג'ימי היה אמור להיות כוכב פוטבול גדול, אבל כמו שתמיד קורא לכוכבי פוטבול גדולים בסרטים כאלה, הוא דפק את הברך, זה תמיד הברך.
כן.
כאילו, אני מאמין
שבחרים... כי את הראש הם דופקים גם ככה, זה לא השפיע.
כן. זה קרוס אובר, אתה אומר שהסרט השני שלנו זה קונקשן? לא, כי לאף אחד לא יכול להיות קונקשן.
שזה אנחנו צריכים לראות אותו.
כן. ואח שלו זה קלייד לוגן, שהוא ברמן, ויש לו יד אחת, כי הוא היה חייל בעיראק.
אני כן אציין, אדם דרייבר באמת היה חייל, וזה איכשהו כל הזמן משתלב בסרטים שהוא משתתף בהם. גם אם זה לא קשור לעלילה כמו בפטרסון.
כן. הסרט הבא שלו, אגב, זה הריבוט ל-G.I. Joe.
יש לי הרגשה שהוא יהיה במלחמת הכוכבים קודם.
כאילו אתה רואה איזה מלחמות, כאילו גם שם הוא מלחמה.
וגם את כל ג'י איי ג'ו בתור יוצאי צבא עם טראומה.
בכל אופן, ג'ימי גרוש ואשתו, בוא נראה איך קוראים לה, בובי?
כן,
בובי ג'ו.
בובי ג'ו.
כן, נשואה מחדש, אבל הוא עדיין ביחסים. סבירים איתה יחסית לזוגות גרושים בסרט.
הוא רוצה לפגוש את הבת שלו.
הוא והבת שלו ביחסים מאוד מאוד טובים. זה לא מקרה של אבא לא מעוניין בי, אין שום דבר כזה בסרט.
זה מקרה של אבא רוצה לגדל את הבת בתור ילדה, ואמא רוצה שיהיו לה סטנדרטים בלתי אפשריים של יופי.
אז אחרי שג'ימי מפוטר מהעבודה שלו, הוא מחליט שאין ברירה, צריך להרוויח כסף, ואנחנו בסרט שודים, ולכן הוא הולך לשדוד משהו. הוא מסתכל על הדירוג של הסרט והשאנר של הסרט, והוא כזה איך אני ארוויח? בוא נראה, האם אני אשקיע בעסקה לא רגילה? האם אני אנסה לזמן ג'יני ולמד לקחה לחיים?
מי מביים את הסרט הזה? ההוא מאושן 11?
כן.
אוקיי.
אוקיי, כן.
אני אשדוד משהו.
יש פתיחה בסרט הזה על אושן 7-11 ואני כזה...
כן.
סטיבן, לא היית חייב, כאילו די, אתה הקהל יעשה את
זה
בשבילך.
זה לא הוא, זו רבקה בלנט.
כן.
היא פשוט חשבה שמאוד חיוני להכניס את
בכלל. כן, רבקה בלנט, שגרה איתו בבית ומצחצחת באותה מברש שיניים.
באותו סט שיניים גם, זה סט מוזר.
אז מחליטים לשדוד את מסלול המרוצים הקרוב, שזה מבנה... ענקי ומסיבי שמרוויח בכל יום.
אוקיי, משהו שצריך אולי להבין, הסרט הזה מתרחש בווירג'יניה המערבית, שזה
Almost Heaven?
הדרום.
Almost Heaven?
אני לא יודע לגבי זה, אבל זה מה שנקרא עמוק בתוך הדרום, רצועת התנ"ך, כל זה. מרוצי מכוניות זה עניין מאוד רציני שם.
אני מאמין
מתים על זה שם.
אני מאמין שג'ייסון אהרון דירג את זה ככה. התנ"ך, פוטבול ונסקר.
בסדר עולה.
זה הולי טרינטי, כאילו.
כן, אז כל, באמת, מרוצי המכוניות האלה מרוויחים המון המון כסף.
ואז היא רק מרוצים הזאת, היא פחות יותר עיר משלה, כמו שהם אומרים, עם כוח הבטחה אישי ובנקים.
יש שם דירות.
כן. אז הוא וקלייד מחליט, כאילו, ג'ימי מחליט, והוא קל מאוד לשכנע את קלייד, כי קלייד פשוט הולך לאנשי אח שלו, אומר לו פחות יותר.
אין לו מה להפסיד, תכלס.
כן?
יד אחת הוא כבר הפסיד, מה?
וכדי להשלים את קבוצת השודדים המתאימה לסרט, כי אתה לא יכול רק שניים, זה לא מספיק. צריך למלא את הקרדיטים ממשהו. הם מגייסים את ג'ו בנג.
בנג, ג'ו בנג.
דניאל קרייג. בתפקיד הכי לא ג'יימס בונדי שהוא יכול למצוא.
אני מניח, כאילו, אני בטוח שהוא חיפש את התפקיד הכי לא ג'יימס בונדי שהוא יכול למצוא.
כאילו שמעתי שרוצים לעשות רימייק לזארדוס, אז כאילו, אם הוא רוצה את התפקיד הכי לא ג'יימס
בונדי. אי אפשר לעשות רימייק לזארדוס, כי כמו שהבהרנו, זארדוס ברגע שמישהו צופה בו, הזמן מתאפס ומתחיל מהתחלה, אז לעולם לא יגיעו לרימייק.
אתה ראית את זארדוס.
פעמיים ופעמיים הזמן מתאפס.
כן. ג'ו בנג, עכשיו ג'ו בנג הוא מומחה לפיצוץ כספות, הבעיה היחידה איתו זה שהוא נמצא כרגע בכלא כי הוא מפוצץ כספות.
זה כמו קרפר שהמציא איזה מתקן, הוא לא המציא את הנהגה של השירותיה, הוא המציא איזה מתקן שקשור לזה, כי ג'ו בנג זה השם האמיתי שלו, זה לא כינוי.
כן.
הוא אחד משלושת האחים בנג.
כן, וג'ו מתעקש אם יגייסו את שני האחים שלו, סם ופיש בנג. וביחד עם הבנגים הם הולכים להוציא את ג'ו מהכלא, לשדוד את המקום ולהחזיר אותו לכלא לפני שהם יושימו לב.
בוא נגיד את זה ככה, נקראים סם ופיש, השמות האמיתיים שלהם, אבל זה גם די מתאר את האינטליגנציה המשותפת שלהם.
אני לא בטוח שאני מסכים עם זה. ובין לבין יש לנו עלילת משנה עם סט מקפרלן בתור נהג מרוצי מניאקי.
בריטי גם.
אני חושב שמולת אוסטרלי?
אני לא יודע, לקחו את דניאל קרייג להיות שודד בנקים דרומי, ואת סט מקפרלן להיות נהג מרוצים.
נגד.
אני חושב שמולת בריטי, אני לא יודע. איפשהו בממלכה.
ואת סבסטיאן סטן, את חייל החורף בתור נהג מרוצים רוחני, הוא מופיע לחמש דקות סך הכל, ואני לא ממש מבין מה הוא עושה בסרט.
להשלים הכנסה.
כאילו, הדמות של סט מקפרלן נשאר כדי להיות המניאק העיקרי שאפשר לכוון נגדו את...
כמו שסט מקפרלן קורא לזה יום עבודה רגיל.
כן. זה כזה, כי זה סרט מאוד חיובי. יחסית לסרט לשודדי בנקים, אין פה, אתה יודע, אין פה רציחות או אלימות מוגזמת, ואפילו השוטרים שרודפים אחריהם מוצגים...
קצת מכות, אבל זהו.
כן, אפילו ה-FBI שרודף אחריהם בחמישית האחרונה של הסרט, הם כזה... אתה יודע, הם עושים את העבודה שלהם, זה לא כזה, אנחנו נשמיד את המשפחה הדרומית הזאת.
פשוט אנחנו צריכים למצוא את הכסף.
כן, אז אין, אז הוא הדמות היחידה שהיא מין כזה hate sink, שזה כזה, היי, תראו את המניה כזה.
זה לא בדיוק, זאת אומרת, הוא הכי מובהק, אבל מה שהסרט עשה הוא לקח, מי שנמצא יותר בעמדת כוח, הוא מי שיותר מוצג פה כאדם רע, כי הגיבורים הם שודדים, הם עניים.
בני מעמד הפועלים.
כן. אין להם כסף לסגור את החודש, אין להם ביטוח בריאות, חלקם יושבים בכלא, ובאופן אפילו די שגרתי. וכשאתה מסתכל על הדמות השליליות, אז כן, יש לך את נהג המרוצים, המיליונר שפשוט דוחף את משקי האנרגיה שהוא מפרסם לכל מקום שאפשר.
שמשום מה מוצג בתוך בקבוק וויסקי?
שמפניה.
שמפניה?
זה כי במרוצים כשמנצחים אז פותחים שמפניה.
כן, אבל מי מוכר ככה משקאות אנרגיה?
הוא.
אוקיי.
אשתו השעבר של ג'ימי היא... היא לא אישה, היא לא רעה, אבל כשאתה מסתכל על מה שהיא מלמד את הבת שלהם לעומת מה שהוא מלמד אותה, הוא מלמד אותה שירים של ג'ון דנבר כדי לגרום לצוות של הקובננט לנחות אצלם. הוא מלמד אותה.
זה הדבר הטוב שהוא מלמד אותה?
לא, הוא מלמד אותה
לעשות את זה. כן, אנחנו צריכים לעזור לאידיוטים לנחות, אם אנחנו לא נשיר, הם לא ידעו איפה.
שאומרת, כל הביצים האלה שאין לנו מה לעשות איתן. אבל הוא מלמד אותה שירים של ג'ון דנבר, הוא מלמד אותה לתקן מכוניות, הוא מלמד אותה הרבה אמריקנה כזאת ועוד פשוטה.
הוא רוצה שהיא תאהב את עצמה והיא תהיה חיובית, וכשאימא שלו אומרת לה אסור לאכול גלידה אותה, אנחנו לא רוצים שתשמיני לפני תחרות היופי, זה כזה...
כן.
מה את מדברת? היא יפהפייה גם ככה.
כן, זה גם... למה את מכניסה את זה לילדה? ויש את זה, ועוד דמות שלילית שקיים את זה, מנהל הכלא, שהוא לא מוכן שידעו שיש דברים רעים בקשר, הוא רוצה ריקורד נקי, ולכן הוא מנסה לפתור בעיות.
אני מת על דווייט יוקם באופן כללי, כאילו בסרט הזה...
איך נקרא הכלא?
וורדן ברנס.
לא, הכלא, איך הוא נקרא? פולום?
משהו כזה.
כן.
זה לא פולסום.
לא, לא, זה קרוב.
הייתי רוצה שאינו לו להתפרק. דווייט יוקם הוא שחקן נהדר, כשנותנים לו פשוט להתפרע, אבל פה זה כזה... לא, תעשה את השתיק הדרומי שלך. כי הוא זמר קאנטרי בחיים האמיתיים. אוקיי, לוגן לקי, זה סרט ששנינו אהבנו, ושנינו מסכימים שזה סובל מתסמין, הסוף לא נגמר.
כן, הייתה לנו קצת הפסקה מזה, ופה זה חוזר.
יש פה 20 דקות, הן לא רעות, כמו שהן מיותרות, זה כזה, אנחנו...
כן.
כאילו, היה אפשר להעביר את כל 20 דקות האלה במונטאז' של 60 שניות, של... אוקיי, השוד נגמר, וכזה, אבל משום מה... ג'ימי ישיר את המסעית עם כל הכסף, איפה שאפשר למצוא אותה בקלות, ובסוף אף אחד לא מקבל את הכסף מהשודדים, ואתה כזה, אבל למה הוא עשה את זה? וכזה, כי הוא פשוט גנב הרבה כסף, הוא ישיר את המסעית בתור פתרון, ויש להם עוד כסף בצד, ככה שכולם משוכנעים שכל הכסף נמצא, ובעצם רק חצי נמצא.
אוקיי, אנחנו ממש בסוף הסרט פה.
לא, כן, אני רק אומר, למה...
זה מהמקרים האלה שממש, יש נקודה ספציפית שיכולים לגמור את הסרט, וזה היה מושלם, לפחות אנטיזמונה מושלם. ובמקום זה הסרט ממשיך הלאה.
עוד פעם, באושן 11, כשהם הגיעו לסוף דומה, הם הראו כאילו, אוקיי, איך עשינו את ההחלפה ואיך השוד הלכאורה לא מוצלח בעצם הצליח ב-67 שניות.
ועשו עוד שני סרטים על זה.
כן.
אושן
12, 13 ועכשיו 8?
כן, קצצים קצת.
יש קיצוצים בהוליווד, זה קשה.
כן.
אבל, לאורך רוב הסרט, אני מאוד מאוד נהניתי ממנו, וכמו שאני אומר, כמו הסרט האחר עם אדם דרייבר בתפקיד ראשי שביקרנו מוקדם יותר השנה, את פטרסון, זה בגלל איזו רוח סופר חיובית שבשורה עליו, כאילו, לא יודע אם הוא בוחר את זה באופן רגיל או שזה צירוף מקרים, זה סרטים סופר הומניסטיים, כאילו אפילו אנשים הרעים, אתה יודע, קצת מניאקים, אבל אין אף אחד רע.
כי הוא היה לפני זה בסיילנס, והוא גם קיילו רן, אז זה השלמת, הוא
מאזן את הקרמה שלו.
והנה הקטע הכי מוזר, בכל הסרטים היום שחק, פחות או יותר אותו דבר, כי אדם דרייבר הוא טיפוס שקט.
מופנם.
כן, הוא ממש, אתה לא מרגיש כאילו, זה הבן אדם שהולך להיות הנבל בפרנצ'ייז שהאמת עכשיו דיסני
כנראה. הפרנצ'ייז השווה מיליארדים, כן.
כן, ואתה לא חושב עליו בתור הנזיר שהגיע, הנזיר חדור
האמנה שהגיע
ליפן, ומסתבך שם. אבל זה כן הגיוני בתור המשורר, הנהג אוטובוס שעוסק בשירה וחי את החיים השקטים שלו הולך כל ערב לפאב, וזה כן הגיוני בתור החייל לשעבר שאיבד יד ועכשיו רק רוצה שיהיה לו שקט בחיים.
אז כן, אז הסרט הזה דבר ראשון הוא מאוד חיובי, הוא מאוד הומניסטי. לא יודע, אולי זה בגלל שאנחנו חיים בעולם שנראה כרגע במערבולת של שליליות אינסופית. קצת הומניזם בקולנוע נחמד לי.
כן, זה גם קטע של סודרברג, הוא אוהב את ה... הוא לא נאיבי, אבל הוא אוהב את הדמויות הנאיביות.
ודבר שני, זה סרט מאוד מצחיק, כשהוא מנסה להצחיק. כן. יש בו בדיחה אחת שתיכנס לפנטיון, אני חושב.
איזה מן?
בדיחת משחקי הכס, ואני אפילו לא אוהב משחקי הכס, אבל זה... הקהל פשוט התפוצץ.
הבעיה היחידה שעוד כמה שנים הבדיחה הזאת כבר לא תהיה כל כך מובנת, אבל כן.
אני חושב שהם יבינו את העיקרון.
אבל כן, זה תזמון מושלם לבדיחה הזאת.
וממשיכים אותה, ו... עוד פעם, כשדיברנו על חולים, חולים אהבה?
חולי אהבה.
חולי אהבה.
חולים אהבה, כן. חולים סיפור אהבה.
אמרנו כאילו, אתה יכול לראות איך בסרט של סת רוגן או משהו כזה, היו מנסים את אותה בדיחה והם מסמסים אותה לגמרי.
הם היו פשוט תוכנים אותה.
ופה זה גם יש תחינה מסוימת, אבל הוא יודע בדיוק מתי לעצור, והוא יודע איך למתוח אותה, כאילו בלי שהיא פשוט תחזור על עצמה.
כי פה זה גם הגיוני שזה לא יסתיים במשפט אחד.
כן, מה שקורה אגב זה שכדי להסתיר את הבריחה של ג'ו בן מהכלא, הם מביימים מאומה של אסירים, ובין הדרישות שהאסירים מעבירים לסוער, והם יודעים שהסוער לא יקרא למשטרה, כי הסוער...
אין אצלנו, אין מהומות בכלא.
אין מהומות, אין שום דבר בכלא הזה, חס וחלילה שאני מתקשר למשטרה. בין הדרישות שמעבירים זה עותקים לספריית הכלא של הספר השישי והשביעי בסדרת משחקי הכס.
כן, שלא נכתבו עדיין.
והסוער לא יכול לזה, הוא מתחיל להתווכח עם האסירים דרך המיקרופון, כשהוא פותח את ויקיפדיה וכזה, כתוב פה שהוא לא הספיק לכתוב אותם, וכזה, זה לא הגיוני. כאילו ג'ורג' אר אר מרטין סיים את הספר ההוא בשנת 2000 ומשהו.
אומרים, הם שהיו פה לפני שנתיים, יכולו לספר לנו דברים על מה שקורה.
ואז הוא מתחיל כזה, אבל בסדרת הטלוויזיה כזה, לא, לא, לא.
סדרת הטלוויזיה המשיכה מעבר לנקודה של הספרים.
הם לא ביקשו אותך DVD. או בלוריי או מה שלא היה, איך
השנה 2017 בכל זאת, כולם קוראים ספרים.
אז זו בדיחה נהדרת, זו פשוט בדיחה מצוינת.
באופן כללי, רוב הבדיחות עובדות פה, וזה באמת עניין של מי במאי אחר היה יכול מאוד בקרוב לפספס אותם, במיוחד עם האחים של ג'ו בנג, שהם מאוד מאוד טיפשים, והם מוכנים לעשות את העבודה רק בשביל... רק אם יש צידוק מוסרי.
כאילו, הם בבירור, כאילו. כן. הם רוצים לעשות עבודה בכל מקרה, אבל זה עניין.
אבל הם לא טיפשים בצורה שנמאס לך מהם. הם לא טיפשים בצורה נלעגת, אלא בצורה של, אוקיי, הם טיפשים. זה מה שהם. אנחנו נסתדר עם זה, ואם זה יערים קשיים, אז זה חלק מהעלילה.
אני לא חושב שאף אחד בסרט הזה טיפש. אני חושב שהם מדברים בסוג המבטא שאנחנו רגילים מצפייה בסרטים שמוצג לטיפשים. כאילו, לא יוצג לך מישהו... עם מבטא כזה, with that kind of accent, you know?
לא, לא, ממש מתייחסים אליהם בסרט בתור טיפשים.
זה העניין, אבל אף אחד בסרט הוא לא אידיוט מוחלט, אתה יודע, כשהבחור אומר, אני יודע, אני מומחה במחשבים, אני יודע את האינטרנט, אני יודע את כל הטוויטרים, כאילו כן, זה מטומטם, וזה מוצג באופן קצת נלעג, אבל הוא יודע את העבודה שלו, הוא לא מפשל. אתה יודע, ג'ו בנג עם כל הבדיחות שלו, עם כל הירידות על המבטא, ואיך שהוא מדבר, שאנחנו רגילים שהדמות כזאת, שמדברת בצורה כזאת בסרט, תהיה מוצגת כאידיוטית, הוא יודע את המדע שלו. כשאומרים שהוא יודע לפוצץ דברים, הוא לא סתם כאילו מסתובב עם C4 בתחתונים, יש לו תוכנית מדעית ברורה איך וכמה צריך כדי לפוצץ משהו.
הוא גם מאוד מאוד גאה ביכולת שלו, זה לא בן אדם ש...
הוא עוצר להרצאה מדעית באמצע, כאילו.
כן, הוא ממש רוצה שאנשים יבינו מה הוא עושה.
ושני האחים לוגן, שהם לא טיפשים כמו שהם מאוד מאוד איטיים ושקולים,
יש להם מוניטין של טיפשים, והם לא.
יש להם מוניטין של חסרי מזל, בגלל זה הסרט הוא לוגן לקי.
כן.
והאמת, הייתי רוצה שיציגו, בין התלונות שלי לגבי הסרט, כאמור, הסוף ארוך מדי, הייתי רוצה שיציגו קצת יותר את נושא הרעיון של הכללה של האחים לוגן, כי זה מוזכר כמה פעמים, אבל זה תמיד משהו שמדברים עליו, כל משהו שמציגים, אין כאילו...
כי לדעתי זה לא משהו שקיים, זה יותר משהו
שפשוט... לא, כן, אבל...
הם די מאמינים בו, כי זה נוח לתרץ דברים ככה. אבל זה כן מה שהיה צריך יותר לשחק תפקיד בהחלטות שלהם.
כאילו, עוד פעם, תשים איזה מונטאז' קטן בהתחלה של כזה ההיסטוריה של בני משפחת לוגן וכל ה...
לא, מבחינתי מונטאז' לא היה...
לא, אבל אני אומר משהו, כי אחד הסיבות שהם רוצים לעשות את השוד הזה בהצלחה, זה כי הם רוצים להוכיח לעצמם לפחות שהכללה לא אמיתית, שהם לא לוזרים, שהם יכולים לעשות משהו שאף אחד לא חשב שהם יכולים לעשות, אבל הרעיון הזה של כזה, אתם משפחת לוגן הלוזרים, מוצג בשתי שורות טקסט?
כן, מצד שני גם כמו שבעצם, אני חושב שג'ימי הוא זה שמציין את זה. אחותם, היא, אחותם...
בבי ג'ו? מלי.
מלי. בבי ג'ו זה היסטוריה שלו.
סליחה, כן, מלי.
אחותם מלי, לא נראה שיש עליה כללה, זאת אומרת היא עובדת ב...
זה תקף רק לצד הגברי של המשפחה, אביעד.
אני לא חושב. היא עובדת בסלון יופי ומאוד אוהבת לנהוג מהר, והיא דודה טובה, האחיינית שלה מאוד אוהבת אותה, ולא נראה שיש את הבעיה, אז היא הולכת לה דווקא די טוב.
הייתי בטוח שמחנו לעשות משהו איתה עם הדמות של סבסטיאן סטן.
אני שמח שלא עשו, זה היה מאוד לא נעים.
לא, זה כזה, כאילו עוד פעם, מציגים את הרעיון שהיא נהגת מהירה ויש משהו עם מרוצים, ומציגים את הדמות הזאת של הנהג המרוצים האחר, ולא עושים איתו כלום, ואני כזה, חשבתי כזה, אוקיי, הם הולכים, כאילו הם היו בדייט פעם, וכזה, היא בעצם לימדה אותו לנהוג או משהו כזה, אני לא יודע.
הוא נראה לי הרבה יותר מבוגר ממנה.
עוד פעם, כאילו, אני, אין לי מושג, אבל זה מרגיש כמו שתי קצוות סיפורים שלא...
לא הרגש שהיה צריך משהו ביניהם, לא יודע. הרגשתי שזה דווקא טוב שרוב הזמן היא גם לא נמצאת, כי זה מאוד עובד לטובת התוכנית. ובאמת, יש להם מוניטין של טיפשים ושל חסרי מזל, אבל כשאנחנו רואים בסרט עצמו, הם לא באמת לא זה ולא זה, זאת אומרת, הם, קודם כל התוכנית שלהם היא ממש מתוכנית לפרטים, עד כדי כך שהאנשים שמשתתפים איתם בתוכנית לא יודעים את כל הפרטים. והדבר השני זה שגם כשקורה משהו שמעכב את התוכנית, זה לא באמת מפריע להם עד הסוף. זאת אומרת, הרעיון הוא לעבוד ב... לשדוד את מתחם המרוצים, כי שם החברה שג'ימי עבד איתה עדיין עושה שם שיפוצים, ולכן הוא יודע שיש שם עדיין בורות, ויש שם מעברים תת-קרקעיים.
הוא יודע את הסיסמה לכל המעברי ביטחון.
כן, ואז הוא מגלה שהם מצליחים לשם שינוי לסיים את העבודה לפני הזמן, אז הם צריכים להעביר את התאריך של השוד, ממה שהם תכננו לשוד הרבה יותר גדול. והם עושים את זה, וזה עובד. כאילו, עדיין התוכנית היא אותה תוכנית.
זה כן משהו שכן מופיע בכל השוד של סודרברג. אין בעיות, כאילו? או אם נדמה לרגע שיש בעיות, זה בעצם מסתבר חלק מהתוכנית בסוף.
כן.
קצת, בדיעבד זה לגמרי מוציא את המתח, כאילו בצפייה חוזרת, כזה, כן, הכל... It's all part of the plan. Ocean 12 זה הדוגמה הכי בולטת, זה סרט שכשאתה מסתכל עליו, זה הפעם שנייה הוא מטומטם לגמרי, כי כל
הדמויות... הפעם הראשונה הוא מטומטם לגמרי.
לא, כן, הפעם שנייה זה לגמרי כזה. כל הדמויות משחקות כאילו הצופה מסתכל עליהם, כאילו הם יודעות שיש מישהו שצופה בהם, הם צריכות להעמיד פנים שמשהו לא בסדר, למרות שהכל היה בשליטה עוד לפני שהעלילה התחילה.
זו בעיה בדרך כלל שיש בסרטי שודים שהם נכנסים לתוכנית נורא מורכבת, כי יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתבש. שזה נראה כאילו, אם הסרט מנסה אמר שגם הדברים שיכולים להשתבש היו חלק מהתוכנית, אז זה המון המון דברים שצריך לתאם ולסדר אותם.
פה זה עובד יותר טוב אני חושב, כי היריב שלהם, שזה לא, אין בן אדם אחד, זה המערכת ההבטחה של המקום הזה, אומר לנו מראש, תקשיב, אף אחד, זה לא קזינו, זה לא המבצר של איזה מולטי ביליונר, זה בסך הכל, זה בית עסק, כאילו זה בית עסק עם הבטחה אישית, אבל הבטחה היא... אתה יודע, רנט-אקאפס, זה לא שאנחנו רואים את השומרים שם וזה כזה, כולם בחליפות עסקים עם האוזניות האלה של ה-FBI והם כזה, לא, זה...
לא, והמון אנשים מגיעים לשם, אז נורא קל גם להתאמה בקהל, והם עובדים שם במקום שהם יודעים שיש עבודות, ויותר מזה גם השוט בעצם, לא דיברנו על זה, אבל השוט מבוסס על פיצוץ של הכספת ככה ש... הם לא יצטרכו להיכנס אליה, הם משתמשים בכאלה שפופרות וקום, כמו שפעם הביאו הודעות במערכות עיתון בשנות ה-30.
Pneumatic tubes.
יפ. שבעזרת זה מעבירים כסף מזומן לכספת. אז הם פשוט אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים פשוט לגרום לזה שינטרלו את ההזקה, ואז ישאוב את הכסף מתוך הכספת. ואף אחד לא צריך להיפגע מזה, אף אחד לא צריך לראות אותם עושים את זה, זה משהו שהם יכולים לעשות באמת כשאנשי ההבטחה בינתיים מחפשים בכל המתחם, הם ראו אשן מאחד הצינורות מתחילים לחפש מאיפה זה הגיע.
הם גם דאגו לנטרל לפני זה את מערכת האשראי כדי שיהיה הרבה יותר מזומנים ממה שהמולד ביום רגיל, ככה שאף אחד לא ידע בדיוק כמה יש בכספת ולכן כמה חסר, ובגלל זה הטריק בסוף עם המסעית של, אוקיי, לכאורה הם פשוט פספסו את הכסף, כאילו הם chickened out, הם לא רצו להתאפס. אבל במציאות הם פשוט, אתה יודע, הם השאירו סכום כלשהו ולקחו סכום אחר.
ולקחו מספיק כסף בשביל ש...
כל אחד יכול לטפל בבעיות
שלו. שכל אחד יטפל בבעיות שלו, והשאירו מספיק בשביל שהחברה פשוט תגיד, בסדר, הביטוח ישלם את זה.
לא מוסבר, אבל למה ג'ו בנג לא... כאילו, למה הם לא אמרו את זה לג'ו בנג? אתה יודע, מילא לפני השוד שהם כזה טוב, אולי הם פחדו שהוא יתנגד וירצה את כל הכסף ויהיה חמדן, אבל אחרי השוד ואחרי המסעית, למה לא פשוט לשלוח לו הודעה של, "היי, תקשיב, פשוט יש, הנה הכסף שלך. הנה הסכום שהובטח לך, תענה."
זה חלק מהקטע שהסרט נמשך יותר מדי, כי...
כי אם הייתי הוא, כאילו, אם הייתי ג'ו בנג, הייתי כזה. הוא פשוט ניגש לבר ואומר, כאילו, אם אתה מדבר עם אח שלך, תגיד לו שיזהר, אני... הייתי רוצח את קלייד במקום.
לא, ג'ו בנג הוא לא רוצח. זה אחד מהדברים שהסרט...
עלימים כלפיו, כאילו, משהו.
זה אחד מהדברים שהסרט קצת עושה לנו פה הטעיה איתו. ג'ו בנג נראה כמו טיפוס מאוד מסוכן. הוא לא. תחשוב, בכלא, כמה הוא נותן שירביצו לו והוא לא מתנגד. או לצורך העניין, הפצצות שהוא מכין, הוא מכין אותה ככה שבאמת אף אחד לא ייפגע מהן. הוא גם עושה אותן, הוא גם מתכנן אותן כך שלא ידעו שהוא עשה את זה, אלא אם כן הוא יחליט פשוט לומר, כי בכל זאת שידעו מי חי.
קוראים לו ג'ו בנג. הרים שלא נתנו לו.
נו, זה הכי טוב. כן. זה המסווה הכי טוב, כי אף אחד לא חושב שזה גם קשור לעיסוק שלו.
ג'ו פוש. סליל של הווש.
כן.
אוקיי, אני מעניין אותי לדבר קצת על הסרט בהקשר התרבותי הנוכחי, כי אני לא יודע כמה דריברג תכנן את זה, אבל בימינו בארצות הברית יש עכשיו דיון מאוד מאוד נרחב, שוב, זה משהו חוזר כל כמה שנים, אבל עכשיו נראה שזה לא ייפסק, על המורשת של, של הדרום בארצות הברית.
כן, אז זה ווסט וירג'יניה, ומה שהיה היה בווירג'יניה,
כן.
רגילר וירג'יניה,
כן.
אולד וירג'יניה.
וירג'יניה קלאסיק, כן. מול דיאט וירג'יניה, מול וירג'יניה זירו, כן. זה הגרסה החדשה של כל האנימאמים, אבל כן, ואתה יודע, הרבה אנשים, לטעמי הפוליטי, בסדר, מהצד שלי במפה, whatever, מיד בארצות הברית, זה בסדר גמור, רוצים להרוס, להשמיד, להחליף את פסלי הקונפדרציה, את כל החיילים והגנרלים האלה, כי הם מייצגים מבחינתם, מוסד שהמטרה היחידה שלו הייתה להמשיך את העבדות.
כן.
ומהצד השני של המפה אומרים, אתם משמידים את ההיסטוריה שלנו, זה ההיסטוריה שלנו. והסרט הזה הוא סרט שהוא לגמרי חיובי כלפי העקרונות של לחיות בדרום, אבל אין בו, אתה יודע, אנחנו לא רואים את דגל הקונפדרציה בשום מקום, אף אחד לא מדבר, אתה יודע, יש את הדברים שאכפת להם, אכפת להם מתחרויות יופי, אכפת להם מנסקר, אכפת להם מפוטבול, אכפת להם...
אנשים פשוטים, אין להם יותר מדי התעסקות בפוליטיקה.
לא, זה עניין, אבל הסרט הזה כאילו מציג לנו, אתה יודע, אתה יכול להיות גאה במורשת הדרומית שלך, אבל בלי, אבל אל תתמקד בחלק הזה.
יש את הקטע שבו קתרין ווטרסטון מגלמת אחות במרפאה ניידת שג'ימי נתקע במקרה, ואז מזכירה שהם היו ביחד בבית ספר.
כן.
יש קצת כזה will they won't they קצר, אבל כל הקטע זה שהיא בעצם נותנת לו זריקת טטנוס שהוא מעולם לא קיבל, כי הוא חי בארצות הברית ושם ביטוח בריאות זה דבר, כן. מאוד יקר, וזה מה שפשוט נותנים בבתי ספר כמו אצלנו, וזה רגע שבו אתה רואה את זה, ובעצם הוא לא יכול לשלם על זה, הסיבה היחידה שהוא יכול לקבל זה כי הם עושים את זה בהתנדבות, והם נודדים ברחבי הדרום, ועושים כמו במדינת עולם שלישי, ממש ככה נותנים טיפול רפואי מאוד בסיסי למי שלא יכול להרשות לעצמו, ובסוף הסרט היא אחת מאלה שמקבלים כסף, היא בכלל לא הייתה מעורדת בשוד, לא יודעת עליו כלום חוץ ממה שהיא שמעה בחדשות, אבל היא מקבלת מעטפה עם הרבה כסף, שהמטרה שזה פשוט תרומה למרפאה הניידת, שיוכלו להמשיך במטרה שלהם. שזה משהו שהוא מאוד כזה לקבל את הגורל, מבחינת האמריקאים, העניין של...
היא אומרת, לא, כתבית לגבי הדרומים, זה כזה, אנחנו אנשים גאים, אנחנו לא רוצים צדקה,
כן.
ובין השורות זה כזה, כאילו, אנחנו צריכים את זה, אנחנו פשוט אידיוטים כדי לבקש את זה.
אנחנו רוצים את זה, אנחנו פשוט לא רוצים לדעת ממי זה.
אנחנו לא רוצים שאנשים ידעו שאנחנו רוצים את זה.
אנחנו לא רוצים גם לדעת ממי זה, רוצים פשוט... אם אנחנו מוצאים כסף, אז סבבה, אם לא, אז נסתדר. וזה מאוד העניין הזה גם... זה סוג של מין אמירה כזאת של... אתה יודע, הוא דואג גם לאחרים, ג'ימי. אכפת לו מאחרים, כמו שלאחות אכפת מאנשים שהיא עוזרת להם, רק שהיא מפרסמת את זה שהיא עושה את זה. היא עושה את זה מתוך איזו מטרה ואידיאולוגיה. הוא עושה את זה כי פשוט הוא חושב שזה להיות בן אדם נורמלי, וזה מה שצריך לעשות לאנשים שאכפת לך מהם.
אגב, גם קתרין ווטרסטון, לא ידעתי אפילו מאיזה מוצא, היא גם אנגלית.
כן,
מלנדון.
היא אנגלית והיא משחקת הרבה אמריקאיות בזמן האחרון, היא הייתה גם בחיות הפלא.
ובאלין קובננט, הסרט האהוב עליך.
אני לא בטוח מה היא שם, אבל הנה, הוא השמע את...
אני מאמין שהמונח היא קורבן.
כן.
סלע עולה.
זה כולם שם, זה לא, זה אפילו לא ספוילר, פשוט כולם.
היא שחקנית כל כך טובה, היא בסטיב ג'ובס, שחקה את סטיב ג'ובס, אפילו לא ידעת. היא שחקה את קריסן ברנן, שזאת מה אשתו לשעבר?
כן.
אוקיי.
אבל אוקיי, מה שכן, איפה הייתי? אגב, סנטה, הוא ניגן את קאנטרי רוד, וקטרין וודרסון הגיע. רק אומר, just saying, אני לא אומר שזה מתרחש באותו יקום, אבל...
אתה אומר ככה, סטיבן סודריברג מלהק אנשים, פשוט עומד באמצע שום מקום, מתחיל לנגן שיר והוא בודק מי מגיע?
אני אומר שיש סיכוי שאליין קובננט מבוסס לסיפור אמיתי. זה מה שאני אומר.
אוקיי.
אבל באמת בעניין של הדרום, יש שם הרבה גאווה בלהיות מווסט וירג'יניה, כי הוא לא רק השיר הזה, לא סתם השיר הזה של ג'ון דנבר מושמע הרבה, שזה שיר שממש לחזור הביתה אל הנוף המוכר, אל ה...
Almost heaven, ווסט וירג'יניה.
זה לא רק זה, זה גם העניין של, בסופו של דבר, הבא של ג'ימי, בתחרות היופי מחיטה בחלק של הכישרונות, לא לשיר את השיר שריאנה שהיא רצתה, אלא דווקא את השיר הזה. והיא זוכה, כי כולם אוהבים את השיר הזה, וזה מקסים.
לא, זה מה שנקרא פשוט, that's playing for the audience. וגם, זה לא כישרון.
נכון. לא, היא לא שרה טוב, לא זמרת טובה.
יופי, אביעד, אתה שופט ילד, אתה שופט ילדה בת 9 או 10 או משהו כזה.
היא בחרה לשיר בתחרות כישרונות? כן, אני אשפוט את כישרון לשירה שלה.
איך הרגשה להיות השופט? דרד?
די טוב, האמת. אבל כל הסרט הזה באמת, יש בו המון תחושה כזאת של גאווה, לא גאווה לאומית ככה של America fuck yeah, אלא של הסביבה המוכרת. אוהבים את מה שקיים, יודעים שיכול להיות יותר טוב, אבל לא באמת רוצים לעזוב את המוכר. ואחד מהדברים שדוחפים את ג'ימי לעשות את השוד, זה שאשתו ובעלה החדש עוברים לאזור יותר בדרום,
עוברים לעיר גדולה, יש שם כמעט 20,000 אנשים, אני מאמין.
יש שם יותר שטח להרחיב את עסקי השכרת המכוניות שלו. שזה גם חלק מהעניין של...
עוד פעם.
אחד מהקשיים שמרימים עליו החיים זה שמתרחקים ממנו, שהמשפחה שלו מתרחקת מהאזור המוכר.
אגב, אני גם מאוד אוהב את העובדה שהבעל, הוא מוצג בתור אידיוט חביב, אבל הוא לא שמוק, בשום שלב הוא לא כזה... כזה, גנבתי את האישה שלך כי אני יותר עשיר ממך. זה כזה, היי, מה שלומך? היי, מה העניינים? אתה רוצה שאני אשאיר לך
טוב? I hate this guy. סתם.
כזה, לא. אגב, סטיבן סודברג הוא דווקא כן, הוא מאטלנטה, ג'ורג'יה. אז בגלל זה, זה מרגיש...
אני חושב שהאבותיו הגיעו מסקנדינביה, אגב.
שוודי ואירי.
כן. חצי סקנדינבי. וחצי נכבש בידי סקנדינבי, אז בסדר.
אז כן, אז בגלל זה אני חושב שהחיבה שלו לדמויות ולמקום מרגישה כנה, כאילו מרגישה אמיתית.
כן.
וזה אחד הדברים שהולכים לעשות, זה סרט שהוא מענה לצפייה.
גם ברין ברוקוביץ' הייתה שם הרבה חיבה לאנשי הדרום, ולאדם העובד הפשוט.
ולאוסקר.
זה דווקא, הוא קיבל טראפיק, אגב.
הוא ניסה, הוא לא קיבל משהו, ברין ברוקוביץ' לא זכה במשהו.
השחקנית. סודרברג היה מועמד גם על זה וגם על טראפיק, אבל ג'וליה רוברטס זכתה.
אני חושב שנסיים, כי שני המסכים, זה סרט טוב, זה סרט כיף, אנחנו ממליצים עליו.
הוא רק נמשך קצת יותר מדי.
הוא נמשך יותר מדי, אתה ציינת בביקורת הכתובה שלך שלוקח לו קצת להתניע עם הקומדיה כמו שצריך.
כן, יש לו, אני חושב, 20-30 דקות בהתחלה שזה נראה כאילו, מעבר לזה שהבדיחות עדיין לא כל כך זורמות ולא כך קולות, יש תחושה כאילו קצת ממהר להציג לנו את כל הדמויות.
רבקה בלנטי, תסריטאי צעירה, אני חושב שזה...
כן, היא עוד תלמד, כן.
היא עוד תלמד, כאילו, אולי היא צריכה לפרוש ולחזור עוד כמה שנים.
אולי.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
אהה.
אנחנו הולכים לדבר על...
What is the Italian job?
A seating chaos, a smashing raid, and $4 million.
$4 million? I think we could take that over, Roger. Go!
You're only supposed to blow the bloody doors off!
הכי רחוק שאפשר מווסט וירג'יניה מבחינת הגישה.
הג'וב האיטלקי, The Italian Job, מ-1969, לא הגרסה מ-2003 עם...
עם אדוארד נורטון, אני חושב שהוא היה שם.
אדוארד נורטון היה שם.
אני זוכר כל כך מעט מהסרט.
הבחור מרובוטריק עם 5 היה שם.
המלך ארתור? המלך ארתור היה שם?
ג'ייסון סטייטם היה שם.
אני לא... איך... אני כל כך זוכר, אני זוכר כל כך מעט מהסרט הזה, שאני לא זוכר שג'ייסון סטייטם היה שם.
היה שם, זה שמשחק את הילד מאוסטין פאוורס.
יש ילד באוסטין פאוורס?
סס משהו.
כן, סט גרין.
סט גרין היה שם, ומלכתנו הבלונדינית האטומית.
שרלי סטרון.
שרלי סטרון הייתה שם, היא הייתה...
אנחנו נשחק את המשחק, אתה נותן רמזים ואני מנה כזה...
היא הייתה מושא והגנרי 37 ב', אני מאמין לסרט ההוא.
וואו. זהו, אני כל כך לא זוכר ממנו כלום. אז טוב שאנחנו מדברים על הגרסה הקלאסית.
אנחנו מדברים על הגרסה מ-1969 של פיטר קולינסון, על פי תסריט של טרוי קנדי מרטין, ובסרט משחקים... שר מייקל קיין.
כן, אנחנו ממשיכים את סדרת ה... מייקל קיין בעצם נחשב פעם לפרחח.
הפרחח הצעיר.
כן.
סר נול קאוורד, סר בני היל.
אני לא חושב שהוא סר.
הוא צריך להיות דוקטור רפלון והיז מג'סטי טוני בקלי. לא יודע, אני ממציא תוארים כרגע.
ועוד כל מיני אנשים. זה רק רשימה אחרי, כי יש המון משתתפים בצד
הזה. יש המון אנשים בצד הזה.
חלקם איטלקים, רובם לא.
אגב, גם אם אתם אלה שאוהבים לראות באנגלית, מומלץ לראות עם כתוביות, כי לפעמים הקוקני אקשנט, it's very thick.
אני יחסית הסתדרתי עם...
כן, אבל הוא קצת מרק.
יותר היו לי בעיות עם הסאונד, אבל הסתדרתי עם המפתח.
אנחנו נדבר על זה.
ומוזיקה, אגב, קווינסי ג'ונס.
קווינסי ג'ונס, שהוא...
שהוא לא בריטי.
הוא לא בריטי?
לא.
יש לסרט הזה את שיר הסיום, אני חושב, הכי בריטי בעולם.
כן, אני לא יודע אם הוא כתב את השיר.
God Save the Queen נשמע לי את השיר הזה כמו אמריקה פאק יה.
אני חושב שהוא כתב את שיר הפתיחה, אני לא בטוח שהוא כתב גם את שיר הסיום של הסרט.
הוא היה מפיק של מייקל ג'קסון בתור הזהב שלו מסתבר. הוא היה מפיק של Off the Wall ופרילר ובאד.
כן, קווינסי ג'ונס הוא אחד מהמפיקים היותר מוערכים בארצות הברית.
אוקיי.
הוא גם איזה סיין מועמדויות לגרמי או משהו.
כל הכבוד לו, הוא עדיין בחיים.
כן, והבת שלו היא רשידה ג'ונס.
שחקנית! כן. אני מת על רשידה ג'ונס, כולם אוהבים את רשידה ג'ונס.
אתה יודע מי זאת?
היא הייתה בפארקס אנד רק.
רק מוודא.
אוקיי.
רק מוודא שאתה לא ציני.
לא, פארקס אנד רק.
רקס אנד פיקס.
כן.
אז במה עוסק הג'וב האיטלקי?
ובכן, צ'רלי קרוקר. קרוקר. כן, משתחרר מהכלא. אחרי שהוא ביצע ג'וב אנגלי, אני מניח.
ככה מתחיל גם לוויה בברלין.
כאילו הוא לא משתחרר מהכלא?
הוא היה בכלא פעם.
לא, פעם, בסדר, אבל זה לא. לוי ברלין מתחיל בניסיון הבריחה הכי מוזר בעולם, שמצליח, כמו שאמרנו, כנראה מבוסס על משהו אמיתי, כי הוא כל כך מוזרי. אבל צ'רלי קרוקר, הקוקני קרימינל, שזה הליטרטיבי, אני אוהב את זה, הוא משתחרר מהכלא, ומיד אומר, טוב, השתחררתי מהכלא אחרי כנראה מעשה שעוד, מה שאני צריך לעשות זה לשדוד משהו. והוא מקבל דרך אלמנתו של חבר לשעבר, רוג'ר בקרמן, כאילו זה החבר, הוא מקבל סרט וידאו של רוג'ר, שמסביר לו סטייל משימה בלתי אפשרית, על יש לו תכנון לשוד המושלם, בלא תאמין, איטליה.
ולא סתם באיטליה, בטורינו. שאף אחד לדעתי בחיים לא חשב על טורינו בתור יעד אקזוטי, אבל טוב, נו.
שנות ה-60.
טורינו, יש שם מכוניות. וזה מאוד דווקא חשוב לעלילה.
רוג'ר אגב נרג בתחילת הסרט על ידי המאפיה האיטלקית שהבינו שהוא מתכנן שם את השוד המושלם, אבל למרות שהוא מת הוא עדיין מדריך אותם מהקבר, ומה שקורה זה קרוקר חוזר לכלא ומנסה לשכנע את המנהל האמיתי של המקום, לא הסוער, את מיסטר ברידג'ר, נואל קוורד. לא ראיתי הרבה סרטים עם נואל קוורד, אני ממש לא חשבתי עליו בתפקיד כזה.
אני לא יודע, אז כאילו הוא בריטי זקן, אז מבחינתי הוא כנראה עשה כל תפקיד אפשרי.
אז הוא משכנע את מיסטר ברידג'ר לסדר לו שותפים ולממן את השוד שיכניס להם 4 מיליון דולר, אומרים, או פאונד?
הם מדברים על דולרים דווקא, זה השווי של המוצר.
4 מיליון דולר בזהב שהם הולכים לשדוד מרשות
הטבע והגנים.
משהו כזה.
הם הולכים לשדוד... יש עסקה שבמהלכה סין שולחת לטורינו מכל המקומות בעולם. מיטלי זהב בשווי של 4 מיליון דולר, הם הולכים לקחת אותם. לא ציינת, כשאתה אומר שברידג'ר הוא המנהל האמיתי של הכלא, הוא לא עובד שם, הוא אסיר, זה פשוט ש...
אפילו הסוערים מצדיעים כשהוא עובר.
כן, זה, הוא אסיר במובן של, כאילו, זה כמו ש...
נוריגה? לא נוריגה. איך קראו לה? פבלו אסקובר.
פבלו אסקובר.
שהיה בכלא ובעצם בנה את הכלא לעצמו.
זה משהו כזה, זה מישהו שמקבל ארוחות יותר טובות מהמנהל של הכלא. זה מישהו שהאסירים מראים כשהוא מגיע, ויש לו אובססיה קצת לא בריאה לדעתי למלכה.
זה סרט מאוד פטריוטי. הסיבה שכאילו בהתחלה מיסטר ברידג'ר פשוט מגרש משם את קרוקר, אבל הסיבה שבסוף הוא מסכים לשאול את זה, זה כי הוא רואה בעיתון שאתה יודע, איטליה עוברת את אנגליה בהשקעות, והוא כזה צריך לחזק את החוסן הלאומי, אני יודע מה יעשה, זה מעשה שוד. כאילו, זה פחות או רק כדי לדפוק את האיטלקים.
כן, ורק כדי לחזק את זה עוד יותר, השוד נערך באותו יום שבו יש משחק כדורגל בין איטליה לאנגליה, כי יאללה שיהיה.
והשוט, כאילו, יש המון המון אנשים שמורבים בשוט, אבל בחנות שאני, היחידים שאני זוכר זה את קרוקר בעצמו ואת בני היל בתור פרופסור סיימון פיץ'.
בני היל בתור בני היל.
שמאוד אוהב, לא, הוא לא בני היל, דבר ראשון, הוא לא בני היל הסנרדית, דבר ראשון כי הוא מדבר הרבה יותר מדי, ודבר שני כשהוא הולך כאילו, אני לא שמעתי בשום שלב את
הטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
כן שהם הייתים את המוזיקה. טה 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 פוואם. טה טה טה
פוואם. כאילו
כמו אינספשן, אפילו מייקל קיין מופיע.
כן. טוב, בני היל פה, כאילו, יש סיכוי שהם כתבו את הדמות הזאת כדמות הרצינית יחסית, של פרופסור שהוא מומחה למחשבים, מה שהיה מחשבים בסוף שנות ה-60.
איש הכי חכם מאנגליה.
כן. יש סיכוי שהם חשבו על זה כדמות רצינית, ואז הם נעקו את בני היל, והוא אמר, אוקיי, מה אם הוא יהיה ממש חרמן על נשים גדולות?
הוא איש ישבנים, he's a bum man.
כן, והפעם הראשונה שאתם רואים אותו, זה כשהוא מחופש למשרתת. אוקיי, נזרום עם זה, אתה נכס לאומי.
כאילו, אם הוא היה חי מספיק זמן כדי להיות בסרטים של ג'ונתן נולן, כאילו ליד מייקל קיי.
לא של קריסטופר אפילו, של ג'ונתן.
כן, של ג'ונתן נולן. כאילו, אני מדיין עכשיו את אינספשן.
הוא יהיה בווסט וורלד.
לא, 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 אני מדיין עכשיו את טרילוגיית האביר אפל עם בני היל בתור אלפרד. הסרטים האלה משתפרים כל כך מהר.
כן,
אז כן, יש המון המון שודדים, ואני לא ממש בוחר את שמם, אבל העיקרון הוא פשוט, יש הרבה שמירה, ובנוסף לכך המאפיה המקומית מודעת לפעולות שלהם, ומנסה לשכנע אותם בנחמדות, דיינו בהשמדת כלי הרכב שלהם באיום ברצח, שיסתובבו ויחזרו לאנגליה.
אצלם זה נחמד, הם נותנים להם ללכת.
כאילו אחרי...
מילולית, ברגל.
כאילו אחרי שמייקל קיין אומר להם, תשמעו, אם תיגעו בנו, אנחנו נדאג שכל מהגר איטלקי באנגליה ימות, ואני כזה, וואו!
אני לא בטוח שהם יכולים לעשות את זה.
כאילו, זה קצת אפל.
כי הוא שיחק בסרט מסוים מהגר איטלקי, אז...
אבל בסופו... האמת, בסופו של דבר, המאפיה כמעט ולא מעורבת בשוד האחרון. הם די כאילו מתרחקים.
לא, אבל הם מנסים לעצור אותו.
כן, וכל החצי שעה האחרונה של הסרט היא פחות או יותר מרדף ארוך, כאילו השוד...
סרט כל כך פטריוטי שהמאפיה האיטלקית מנסה למנוע את השוד.
המאפיה נגד שבירת החוק, כידוע לכל.
כן.
אז מה שקורה בסוף זה שהם אכן, הם שודדים, הם חוטפים את המסעית על ידי זה שהם יוצרים פקקי תנועה בכל העיר, הם משמשים את המחשב שאחראי להפעלת הרמזורים, והם משמידים את כל... לא משמידים.
ואז פונים לקווין סמית שיסדר את זה. או שאני חושב על משהו אחר.
אתה חושב על Die Hard 4.0 כאילו?
כן.
מסיבה כלשהי? מכל המת לחיות בעולם.
זה הופיע גם שם הקטע עם הרמזורים.
אוקיי. והם משבשים את כל המצלמות, והם מצליחים לחטוף את המסעית עם הזהב, הם מאמיסים מהר מהר את הזהב לשלוש מכוניות מיני קופר, ואז כידוע לכולם, המכוניות מיני קופר נשברות, כי זהב שוקל המון, ומיני קופריות לא יכולות להחזיק זהב
בצבע לסוע. אבל הן תוצרת אנגליה.
אוקיי, בסדר.
הסרט כל כך פטריוטי שהצבעים של המכוניות הם כחול, אדום ולבן.
ואז יש מרדף מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מרשים, כאילו, גם היום, גם אז,
כן.
של, אתה יודע, המיני קופריות נגד משטרת איטליה.
זה מגיע כאילו, בשלב מסוים הם עולים על איצטדיון,
כן.
לא נכנסים לאיצטדיון, עולים על איצטדיון.
על הגג של האיצטדיון, כן, דרך הרמפה.
כן, ואז יורדים.
כן. הם משתינים על האיצטדיון האיטלקי, תרתי משמע.
לא תרתי משמע.
כאילו, יש קאט בסצנה, אתה לא יודע, אתה לא יודע.
אף אחד לא יודע.
וכן, הם בורחים דרך מנהרות, ועל המים, וזה, עוד פעם, זה מאוד מאוד מרשים, זה מצולה ממש ממש טוב, כאילו,
אין... מיני קופר יכולה לקפוץ באוויר, ידעת את זה?
כשהיא מוסה זהב, הזהב, זהב זה כמו בלונים,
הוא נותן לה פוש קדימה,
זהב מסתבר זה כמו בלונים, זה בעצם מלא בהליום וזה עוזר לך לרחף, זה עושה אותך לקל יותר,
כן,
זה קצת כמו Kelly's Heroes שנגמר בשוט זהב ענקי שאתה כזה, דבר שאין להם שום דרך להזיז את הזהב הזה, דבר שאין להם שום דרך להזיז את הזהב הזה, זהו כאילו, כי זהב הוא כבד חבר'ה,
בסוף הסרט הם גם נסגרים, הם נסגרים בזה, סרט, הסרט, הג'וב האיטלקי מסתיים מילולית בקליפהנגר. הם הלכו עם הבדיחה הזאת עד הסוף.
הרעיון, כאילו, מה שקורה באמת זה שהם מצליחים להעלות את כל המכוניות למסעית אוהדים לכאורה, כי כל השודדים שלא השתתפו במרדף עצמו, אחרי זה נכנסים לעיר ויוצאים מהעיר בתור אוהדי כדורגל שיקורים, והם בורחים, והם מצליחים להעלות את כל הזהב על האוטובוס, אבל הנהג של האוטובוס נהנה קצת יותר מדי, והוא מצליח להעיף אותם מהצד של הצוק. וזה נגמר בזה שהזהב נמצא בצד אחד של האוטובוס, כאילו מה הם להפיל אותם, וכל החבר'ה השודדים נמצאים בצד השני, ומייקל קיין אומר כזה, רגע, רגע, יש לי רעיון חבר'ה, הסוף.
כן. אנחנו לא יודעים אם הצליחו, אנחנו לא יודעים אם הסיבו את הזהב, אנחנו יודעים אם
נפלו. יש שני סיבות לפי מה שהבנתי לסוף הזה. הסיבה הראשונה היא שהם תכננו פשוט לעשות המשך, והרעיון היה
ש... הג'וב השוויצרי, כי יושב את זה בשוויץ.
הג'וב הצרפתי האמת, שזה נופל מעבר לצוק.
אבל הם בשוויץ.
והמאפיה הצרפתית תופסת אותו.
זה היה הרעיון. הרזיסטנס מגיע.
כן. כי תראה, אחרי שניצחת את אנגליה, את איטליה, אתה חייב לצלח את צרפת.
בעיקרון, הג'וב האיטלקי הוא כבר סוג של אצבע משולשת לצרפת, כי האנגלים מצליחים בו לעשות משהו. והצרפתים מאוד לא אוהבים את זה.
אוקיי, בסדר, ככה זה עובד. הסיבה השנייה היא שהסרט, כאילו, הוא התחיל את הצילום, הוא נכתב, הוא התחיל את הצילומים כשקוד האייס עוד היה דבר.
באמריקה.
אבל אתה רוצה להפיץ את זה לאמריקה, זה שוק מאוד גדול, אחרי הכל. ואי אפשר היה להראות שודדים וגנבים מנצחים פשוט.
אחד מהסעיפים של הקוד זה לא להראות שהפשע משתלם.
כן, אז...
שזה ממש
כאילו... אז בגרסה הראשונה של התסריט זה פשוט היה טוב. תשמע, הם חייבים, הם לא יכולים לנצח באופן מוחלט. אז אנגליה מנצחת בזה שהאיטלקים מושפלים, אבל השודדים לא יכולים לברוח עם האוצר כמו שהוא.
או שמה.
כן.
אנחנו לא יודעים. עכשיו כן, הסרט הוא מ-1969, נכון?
כן, כן.
אז בשלב הזה קוד הייס כבר נסדק מאוד עמוק באמריקה, אז אני לא יודעת כמה זה באמת היה שיקור סופו של דבר, אבל זה סרט שהוא מאוד 60s באווירה שלו, סרט. כשרוג'ר משתחרר מהכלא, אז החברה שלו...
רוג'ר? נותן...
רוג'ר.
צ'רלי.
צ'רלי, סליחה.
צ'רלי קרוקה.
כשצ'רלי משתחרר.
כן. מסתובן.
המתנה של החברה שלו, מתנת יציאה מהכלא, זה פשוט שהיא מזמינה לו מלא נשים לחדר, וקאט, הוא יוצא מהחדר מותש.
ואחרי זה הוא מחפש עוד כמה נשים להיות איתם,
הוא מוצא בחדר הבא,
כן.
הוא ג'יימס בונד. רק בלי להיות ג'יימס בונד. אבל, הייצוב הוא מאוד שנה 60, כל הגישה שנה 60, יש לך אישה אחת בצוות ואדם שחור אחד, וכל השאר הם בריטים כל כך מנומסים, ואחד מהם לבוש כמו אוסטין פאוורס. זה שעושה הכי פחות אגב.
כן.
וזה מצב שכאילו החבר'ה העממיים, הטיפשים, לא טיפשים, חסרי התחכום, שהתפקיד שלהם זה רק להיות נהגים וכל הזמן רבים ביניהם על מי יושב איפה, הם נשמעים כל כך מנומסים וכל כך מחונכים וזה, כי כאמור, זה נוצר בתקופה שבה מייקל קיין נחשב לפרחח. מייקל, סר מייקל קיין. לנו זה נשמע ממש מוזר, כי אנחנו יכולים
קשרים את המפתח הזה. אחרי שלושה סרטים מהסוג הזה בשנה האחרונה, אני חושב שאנחנו יכולים להתרגל כבר לרעיון של מייקל קיין לפרחח.
אני לא עולם לא אתרגל, זה גם נדבר על אלפי.
מה אם נדבר על אלף?
יש לו סרט, סרט טלוויזיה.
כן. עשינו את כלב אנדלוסי, אני לא חושב שסרט טלוויזיה של אלף זה מעבר לכוחות אלף.
אני לא חושב שכלב אנדלוסי הוא סרט טלוויזיה, בעיקר כי לא הייתה עדיין טלוויזיה. המכשיר היה קיים.
אני לא אומר, כי לא עשינו כבר דברים לא שגרתיים.
גם לואיס מרל.
איטליאן ג'וב זה אחד הסרטים הכי אהובים בהיסטוריה הבריטית, כאילו הבריטים מתים עליו, המבקרים הבריטים מתים עליו, הקהל מת עליו. כאמור, המשפט שבו הם אחרי שמנסים לפוצץ כאילו דלתות של מסעית בהכנה לשעות ומפוצצים את כל המסעית הזה. You only had to blow the bloody doors up. נבחר למשפט הכי אהוב בקולנוע הבריטי, אני חושב בסקר של BFA או משהו כזה. ואתה יודע, אני מסתכל על זה ברחוב, אני כזה, הגזמתם?
כאילו זה מצחיק.
אני חושב שזה כמו, אתה יודע, להגיד, אני מניח שזה כמו להגיד למישהו מחול שגבעת חלפון אינה עונה, זה החלק הישראלי הכי טוב של כל הזמן, זה כזה. כן, אבל היית צריך להיות שם, היית צריך להיות חלק מזה. כן. זה לגמרי משהו מקומי.
ובריטים הם סופר פטריוטים, זאת אומרת, אם אתה באמת מדבר על גבעת חלפון, אז תור הסרט שנתפס בין הרבה אנשים בתור הסרט הכי ישראלי.
יש לנו את הפרק הזה, זה אחד מהפרקים שניצלו מהפרק לגדול.
אתה תבדוק.
זה ניצל מהפרק וזה יחזור ב-The Purge 4, גבעת חלפון אינה.
אולי עוד נדבר עליו גם בפני עצמו, אני לא יודע. כמו שדיברנו על די הרבה כבר אז, אבל גבעת חלפון נגיד בתור מה שאנחנו מדברים עליו בתור הסרט הכי ישראלי, או אפילו סרטים אחרים כמו נגיד מציצים או חגיגה בסנוקר, הם לא מציגים גאווה לאומית, הם מציגים את הישראלי התחמן שאתה פוגש ככה בכל מיני מקומות מפוקפקים, והוא הגיבור כי הוא יכול על המערכת, דברים כאלה.
סרג'יו מאוד מזכיר את צ'רלי קרוגר בקטע הזה.
זהו, אבל אצל הבריטים סרט אהוב, סרט פוחן, הדמויות שהם מעריצים, גם פה, גם סרטי ג'יימס בונד, הרבה פעמים אלה דמויות שהן בעצם מאוד מאוד פטריוטיות, הן באות כדי לעשות משהו בשם אנגליה, בשם בריטניה, בשם המלכה, ולא משנה כמה הם דופקים את שאר העולם, מבחינתם העיקר שאנגליה יצאת מנצחת.
England prevails.
כן. אז תשמע, זה באמת עניין של אנחנו לא בריטים, אז קשה לנו לשפוט את זה. הם מאוד מאוד אוהבים את הסרט הזה, ואתה יודע, האמריקאים מאוד אוהבים את, נגיד, אלו חיים נפלאים, שהוא סרט קל שם, וברוב העולם הוא, שמעת על הסרט, אתה יודע מה קורה שם, זה לא איזה מסורת לראות אותו.
כאילו, זה עניין, איטליאן ג'וב זה אחלה סרט, אבל מבחינתי, כשאני מסתכל על כמו שהוא, זה, אתה יודע, זה יומית מבדרת, זה כזה, אה, כן, זה כיף לצפייה.
טוב, בעצם 69 הוא היה קצת יותר מרשים גם.
לא, לא, כן, אבל דבר ראשון הוא מרשים גם היום, מבחינת איך שהמרדף מתנהל, כי הם היו צריכים לעשות את המרדף, אתה יודע, ריאליסטי, לא היה להם אפקטים, הם לא יכולים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות, זה לא כמו היום שמסתכל על מהיר ועצבני, 76 ולא יודע.
כן. בואו נפיל חניון.
כזה, מטוס, יש לך מכוני שצונח ממטוס כדי להצטרף למרדף, ואז נופל את אחורה מיצוק.
דוויין דרוק ג'ונסון יוצא ממסוק כדי לכוון מחדש טורפדו על הקרח.
משהו כזה.
Your arguments are invalid, forever.
זה חוצה לחלוטין את גבול הריאליזם.
אבל זה בכוונה.
לא, כן, אבל אתה יודע, בסדר, זה באותה מידה יכול להיות סרט מצויר. ופה זה לא, כאילו, זה כל הרעיון הוא שאתה רואה פשוט את המכוניות בשוט מלא, אתה יודע, מרחוק, מקרוב, המצלמה הזאת הייתה, המצלמה עומדת, כאילו, השוט באצטדיון צולם מגבוה, אני מניח מהליקופטר או משהו כזה?
סביר, אני חיה שם לפחות אחד.
כן.
אבל דווקא הרגשה שלי כשראיתי את המרדף בג'וב האיטלקי הייתה שזה דווקא כן מזכיר סרט מצויר. לא בהיגיון שלו, אבל באופן שבו הוא עשוי שהם נוסעים, נגיד, הם נוסעים ועוברים בתוך חניון שיש בו הרבה מכוניות, ושלושת המיני קופר פשוט עושות רוורס, והן מתחברות מהמכוניות אחרות, כשמכונית הן שאתה עוברת ולא שמה לב אליהן. כל כך היגיון של לוני טונס.
אחד מהאנשים שיושבים ליד הנהגים חוטף אוף שלם ואוכל אותו במהלך כל השעוד, וכשהמרדף מסתיים אנחנו רואים אותו מחזיק באמת רק את עצם הבריח הזה.
כן.
זאת אשתה אמור לשבור.
כן, זה יצא הבריח.
אתה יודע, עכשיו שאני חושב על זה, זה כן מזכיר לי סרט שיש לו הגיון של סרט מצויר, סרט שדיברנו עליו לא מזמן, זה הגרסה הבריטית לאחים בלוז. הסרט הזה הוא לגמרי הגרסה הבריטית לאחים בלוז.
אולי אחים בלוז הוא הגרסה האמריקאית לזה, מבחינת כרונולוגית.
אבל כאילו, עוד פעם, האהבה הציבורית, האהבה המשוגעת של הציבור למשהו שנחשב משהו שהוא סרט קלט שגם המבקרים אוהבים, כאילו הוא קלט כי באמת כולם אוהבים אותו, לא כי הוא גרוע, המרדף מכוניות הארוך והמרשים.
זה הומור מאוד פשוט כזה,
כן, ישיר. כן, הומור מאוד פשוט, ועובדה שאתה יודע, הגיבורים הם חבורת פושעים, אבל הם פושעים שעושים את הדבר הנכון.
הם טובי לב.
כן.
חוץ מכל האנשים שנפגעים. כאילו, אני לא חושב שכל השוטרים שרדו את המרדף הזה.
אתה לא רוצה לראות את האחים בלוז מסתיים בכמות ההרוגים במרדף בקניון, הוא 376 אנשים נרצחו.
לא, אבל זה מצחיק שהם מדברים על זה שיש שם דוכן חדש, או יש הרבה מקום בקניון הזה.
כן.
זה מצחיק שהם מדברים כאילו הם סתם מטיילים בקניון בזמן שהם במרדף מכוניות. אז גם הג'וב האיטלקי, ההומור פה הוא באמת הומור של, אתם יודעים, זה מצחיק.
מי תלפתה איתו, אז
כן. כן, זו סיטואציה מצחיקה, אז פשוט נשתף מזה פעולה. זה בטח לא מצחיק לאיטלקים, אבל זה, המרדף הזה גם...
בטוח שיש סרט תגובה איטלקי איפשהו.
הג'וב האנגלי.
הג'וב הלונדוני, לא יודע, הג'וב ב-Thirst Win Upon Time, או איזה עיר בריטית אחרת.
זו בעיה, כי תחשוב על מי הבמאים האיטלקים של התקופה הזאת.
זה סרט
ניו אורליאנס. זה לא סרט אקשן.
זה סרט ניו אורליאנס, הוא שבא לשדוד את בנק באנגליה, אבל הוא נהיה עצוב, הוא יושב כל היום.
הוא מגלה שהבנק הוא בעצם...
הבנק הוא מטאפורה אביעד
לרקנות שבפנים
למערכת הקפיטליסטית ואתה לא יכול לנצח את הבנק אביעד
אבל אז הוא רואה אישה בשמיים
ופטריוטיות היא מיותרת כי בעצם כולנו בני אדם
כן פלוס לאיטלקים יש ניסיון לא טוב עם פטריוטיזם
כולנו בני אדם חוץ מהסקוטים
בזמן שהבריטים הגיעו לשיא הפטריוטיות שלהם והאיטלקים הגיעו לשיא הפטריוטיות שלהם ההיסטוריה לא כל כך זוכרת טוב את הצד האיטלקי
כן הצד האיטלקי זה המשך לג'וב האיטלקי, אני מניח.
כן, זה...
אוקיי.
אבל האמת שבעניין של המרדף באמת, אם תשווה את זה, גם באחים בלוז, אני חושב שדיברנו על זה, אם תשווה את זה לסצנות מרדף היום, איך שהן מבוימות היום, שמלא קאטים,
אפילו בבייבי דרייבר, קאט, 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 קאט.
כן, עכשיו, בבייבי דרייבר הזאת, יש איזה היגיון, כי זה אמור ללך לפי מוזיקה. אבל בהרבה סרטים מודרניים, זה פשוט לצלם את המכוניות עושות מלא סיבובים לא נחוצים ו...
בימינו, בימינו יש בעיה פשוטה וזה נקרא היגיון וביטוח ופעם פשוט היו אומרים כאילו טוב בוא נתקע את הפעלולן הזה בתוך המכונית הזאת וכזה אתה יודע שיעשה משהו שנראה מרגש ואם הוא ייפצע fuck this guy
אני צריך שאתה אומר את הפעלולן כי יש כאלה שבבירור יש בובה בתוך המכונית
כן הדוגמה הכי בולטת זה אני חושב דיברנו על איך קראו לסרט הזה פופאי דויל? הקשר הצרפתי.
הקשר הצרפתי.
ג'וב האיטלקי, הקשר הצרפתי.
עם פופאי דויל. כן. זה תפקיד הקשר הצרפתי.
הוא משחק את הקשר. זה בעצם הקשר הצרפתי, זה משחק כדורגל. שבו, אתה יודע, יש מרדף של מכונית אחרי רכבת. ומה שהם עשו זה פשוט תקעו את המצלמות על המכונית.
כן.
ובאמצע
הרחוב... לא ביקשו אישור כלום.
לא ביקשו אישור, באמצע הרחוב שלחו את הנהג להתנגש בכל דבר אפשרי.
בואו נקווה שאף אחד לא ימות, זו הייתה הגישה.
כן, ואתה יודע, ובמקרה הזה, הם פשוט שמו את הפולנים ברכב ואמרו להם, תעשו מה שאתם רוצים לעשות, והיום אתה לא יכול לעשות זה, אתה כבר לא יכול לעשות זה.
אז יש פה, בסוף הסרט אומרים, תודה רבה לעיריית טורינו על העזרה.
תודה רבה לעיריית טורינו, ויש... אימוג'י קטן של כזה אצבע מורמת, אצבע משולשת כזאת.
אני לא יודע, אולי בטורינו סודים את שאר איטליה. יכול להיות.
יכול להיות.
אבל כן, זה סרט שהוא נעשה כדי להיות מבדר, והוא מבדר, והוא סופר פטריוטי, למרות שהוא לא צריך להיות. הוא פשוט, זה חלק מהקטע כבר.
השיר בסוף נהתר.
כן.
עוד פעם, יש רבע שעה בערך של האסירים צועקים, We're the Self-Preservation Society.
יש את הגל שבו האסירים בכלא שומעים על זה שהג'וב הצליח והם פשוט מעודדים את אנגליה.
והסוערים כזה, טוב, למה לא?
זה נשמע הגיוני, אנחנו גם בעד אנגליה.
כן.
כן, אז סרט נחמד.
זה סרט נחמד, אל תצפו לי יותר מדי, כאילו אל...
פשוט בואו לראות אותו וזהו. כאילו, איך שאתם לא רואים סרט ישנים, אני מניח שהוא לא מוכן בקולנוע לידכם, אין אם כן אתם באנגליה בהקרנת קלט או משהו.
שהסינמטק יכול לעשות כאילו קייפר מובי.
אנחנו יכולים אולי לעשות איזה משהו עם הסינמטק שתמיד יקרין את הסרטים שאנחנו מדברים עליהם.
כן, יש לנו כל כך הרבה כוח והשפעה בעולם הקולנוע.
אני יודע איך קוראים המנהל של הסינמטק.
אתה יכול לעשות גוגל ולמצוא את השם שלו, זה לא כזה קשה.
בסדר, אבל אני יודע את זה.
אוקיי. נסיים את הפרק להיום?
כן, גם המלצה רק.
אוקיי.
אל תראו את הרימק, תראו את המקור במקרה הזה, כי הרימק הוא כל כך נשכח.
אני לא חושב שהרימק, הרימק זה לגמרי כזה סרט לשים כשאתה, לא יודע, עושה כביסה או משהו כזה.
זה סרט של, אוקיי, אנחנו, הסרט הזה הצליח פעם, בואו נעשה עוד פעם, אבל לא נשקיע באמת בסיפור, או לנסות לעשות, או באמת להצדיק את ההפקה. פשוט אנחנו רוצים כסף.
מה יש דברים גרועים יותר לרצות?
כן.
טוב, אז זה היה שורה שנייה באמצע, פרק 210, אני סתום שפירה.
אני אבד שמיר.
ועל הפעם הבאה, יש בסרטים.
Self-Preservation Society. This is the Self-Preservation Society. Go wash your German veg, your fried rice too. Cut your bonnet fair, we got a lot to do. Put on your digger and your peck and rye, 'cause time to hurry and buy. Get your skates on, mate. Get your skates on, mate. No fib around your Gregory Peck today. Allez, drop your plates of meat right upon the sink. This is the Self-Preservation Society. This is the Self-Preservation Society. Gotta get a moving, move on. Ba ba da ba ba da 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 ba da. Jump in the jump, jump on the straight. Dolly up late, it's gonna be late. And now it's your fault. Society. This is the Self-Preservation Society. Jump in the jam, jump in the straight. Hurry up, mate, gonna be late. And now's your father. Tickety-boo, tickety-boo. Jump in the jam, jump in the straight. Self-preservation society. This is a self-preservation society. Jump in the jump, 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 j